שלום, שמי דינה ראפ. אני שמחה להיפגש עם המציאות החדשה הזאת שאפשר לדבר עם עם ישראל גם עם אנשים שלא רואים אותם. זה דבר חדש. בדרך כלל יוצא לי לדבר עם אנשים שאני מתבוננת עליהם, אבל זה חידוש משמח. הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום זה סוגיה שמופיעה במסכת שבת, שנקראת אבון האמורי. דברים רבים נמנים על הדברים האלה שאסור לנו ללכת בדרכי האמורי. כל הסוגיה במסכת שבת עוסקת בדרכים שנוהגים בהם האמוריים, ולנו בתור ישראלים, בתור יהודים, יהודיות, לנו כדאי להתרחק מהדברים האלה. הסוגיות האלה הן רבות. אנחנו היום נעסוק בסוגיה שנקראת ובשמה ואי בשמו. ובשמה ואי בשמו, הרי זה מדרכי האמורי. ככה כתוב במסכת שבת. הנושא עוסק בזהות המיוחדת של האישה, שכדאי מאוד שהאיש ידגול בזהות המיוחדת שלו, והאישה תדגול בזהות המיוחדת שלה, במהות המיוחדת שלה. הוא בשמה והיא בשמו. זאת אומרת שהם מערבבים את המהויות. הוא כאישה והיא כאיש. זה אמנם גם מתבטא גם בשמות. כן? אני רוצה לתת הקדמה ביחס לעמים האמוריים. באמת העמים האמוריים הם לא עמים שאנחנו מכירים היום. אלו הם תרבויות קדומות, אליליות, שנהגו להחליף את השמות של האיש והאישה והרבבו ביניהם. לכאורה ישאל השואל, למה לנו לעסוק בתרבויות קדומות? הרי אנחנו עכשיו חיים בתרבות שונה לגמרי, ואנחנו חזרנו לארץ ישראל, ברוך השם, ואנחנו פה בונים מדינה, אז מה לנו לעסוק בדברים קדומים? אלא שצריך לדעת דבר מאוד חשוב, שבאמת התרבויות האלה הצליחו להשפיע ומצליחות להשפיע גם עלינו היום. ולכן זה שאדם מזהה את נקודות התורפה, את נקודות החולשה של תרבויות זרות, הוא נזהר מאוד והוא לומד ממה להימנע. איך לבנות חיים ישראלים בריאים, מלאי עוצמה, מלאי כוח, ומכוח זה להנחיל את הישראליות, להנחיל את היושר האלוקי גם על המשפחות, אבל מצד שני כמובן שזה משפיע על כל האומה כולה. ולכן הדברים האלה הם בחינה של סור מרע. יש סור מרע ועשה טוב. אולי כדאי רק ללמוד את העשה טוב. אלא שהרבה פעמים כשאדם יודע ממה להימנע, אז ממילא מופיע הטוב. כן? כשמסירים את כל הקליפות שצריך להסיר, ממילא המעיין הפנימי ששופע בתוכנו הוא מעיין שפורץ ומנצח את כל את כל המציאות. זאת ההקדמה. מופיע בגמרא עוד דבר אחד ביחס לדרכי האמוריים. אנחנו לא נמנה את כולם, כי זה הרבה. אף על פי שכולם חשובים מאוד להבין על מה עלינו להיזהר, ממה עלינו להיזהר. אבל אני רוצה לציין עוד דבר אחד קטן, שאומרת הגמרא, האומר לא לא, הרי זה מדרכי האמורי. מה זה אומר? האומר לא לא, הרי זה מדרכי האמורי. כן. האומר לא לא, זה אדם שעודף מעצמו כל תנועת חסד. ברגע שבן אדם בא לבקש ממנו סיוע, עזרה, תעשה טובה, אולי תעזור לי במשהו? יאמר האדם, לא, לא, מבלי שהוא שמע, מבלי שהוא עשה את השיקולים הנכונים, האם הוא כן יכול לסייע, האם הוא אינו יכול לסייע, ישר תנועת הנפש היא עדיפת סילוק, דחיית הבקשה, דחיית החסד של אותו בן אדם שביקש ממנו עזרה. האם זו הדרך הישראלית? אומרת הגמרא, לא. זו דרך אמורית. אמורית, אפשר לקרוא לזה אולי רומאית, זרה, כן? האמוריים, אנחנו לא יודעים בדיוק לאיזה תרבות מתכוונת הגמרא, אבל ודאי שזו תרבות שהיא אלילית. אז אם כן, אני חוזרת על על האמרה הזאת, האומר לא, לא, הרי זה מדרכי האמורי, אדם שהוא הודף, דוחה את הסיוע באופן אוטומטי, באופן מיידי, באופן אינסטינקטיבי, רק מבקשים ממני עזרה, מאיתנו עזרה, אז ישר עודפים את זה? דע לך שזאת לא תכונה ישראלית. אז אם כן, מהי התכונה הישראלית? שלוש מידות יש בישראל. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. רחמנים זו תכונה נפשית ששייכת לכל עם ישראל. אם אתה רואה אדם שמתחזר באופן מחריד, בזו אחר זו, בפעולה אחר פעולה, שחייו הם אכזריות, אומרת הגמרא, תבדוק, ייתכן מאוד שהוריו, אבותיו, הם אינם יהודים. למה? כי התכונה שלנו זה רחמנות. הדבר השני, דרך אגב, רחמנה נקראת התורה, ורחמנה נקראת אהבה. כן, אנחנו שייכים לתורה, אנחנו שייכים לאהבת השם, ומתוך אהבת השם אנחנו אוהבים. אנחנו בעם הזה אנשים אוהבים. אנחנו לא אנשים שמסתכלים מבחוץ ומסתכלים על המציאות ורק שופטים אותה ורק מדברים עליה חלילה בגנותה. זה איסור חמור מאוד שנקרא עין הרע ונקרא לשון הרע. אנחנו אוהבים, גם אם לפעמים אנחנו רואים דברים שצריכים תיקון, בוודאי שיש דברים רבים שצריכים תיקון במציאות. אנחנו לא שיקורים שרואים את כל המציאות כמישור, אבל אנחנו שייכים, מרחמים, מתקנים את המציאות מבפנים. זה תכונת הרחמים שנמצאת בישראל. איזה תכונה מתרגמת את הרחמים הללו מן הכוח אל הפועל? זו תכונה שנקראת גמילות חסדים. אם כן, אני חוזרת על ההגדרה. שלוש מידות יש בישראל. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. עסקנו בשתי מידות, ברחמנים וגומלי חסדים. אני רוצה כאן להקריא כלי יקר מופלא שמופיע בפרשת חיי שרה, ששואל הכלי יקר על אותו סיפור של רבקה, כשרבקה הולכת אל כשאליעזר בא לחפש אישה עבור יצחק, הוא פוגש את רבקה. ורבקה משקה את הגמלים, את עשרת הגמלים של אליעזר. אומר הכלי יקר, למה התורה מביאה דווקא את הגמלים? וכשאנחנו שמים לב לדבר הזה בעברית, כי עברית, כמו שכולנו יודעים, זה שפת הקודש. זאת שפה שהיא לא רק מתארת את המציאות, כמו בכל השפות ההסכמיות האחרות, אלא היא מגלה לנו מה המהות של החפץ. כשאומרים לנו גמל, אין הכוונה רק לומר לנו גימל מם למד, אלא בא ואומר לנו עוד ממד של גמילות חסד. ולכן אומר הכלי יקר, בפרשת חיי שרה. כך, ועל צד הרמז, הזכיר גמליך לשון גמילות חסדים. חסד קרוב ללשון גמליך. זה אותו שורש. מתוך הגמילות חסד שיש ביצחק, ראוי שבעלי החיים האלה יקבלו את החסד, שהיא יונקת מתוך הנפש שלה. וכן דרשו רבותינו זיכרונם לברכה את הגמל, אני מדלגת, ורצה בזה, אם היא תוסיף לומר, וגם גמליך אשקה, שכל כך היא אוהבת, היא רבקה. האימא החשובה שלנו, שאנחנו, כשאנחנו מדברים על האבות, אנחנו לא מדברים על תכונות שהיו פעם. כשאנחנו לומדים על אברהם, על שרה, על רבקה, אנחנו מדברים את עצמנו. אנחנו לומדים את עצמנו. ולכן אם חז"ל באים ואומרים לנו שהיא הייתה נכונה בחוש מיוחד, בתכונה מיוחדת שהיא גמילות חסדים, מכאן אנחנו למדים שלנו, לכולנו בעם הזה, יש את התכונה הזאת. ואם יש את התכונה הזאת, אז אנחנו בוודאי יכולים להוציא את זה מהכוח אל הפועל בקלות, בפחות קלות, אבל היא קיימת, היא קיימת בנו. אני ממשיכה. שכל כך היא אוהבת מידת גמילות חסד, עד אשר היא אוהבת כל הנקרא בשם מידה זו. כי זה דבר טבעי. ורבותינו זיכרונם לברכה, דרשו את החסידה. גם החסידה, בשורש שלה, זה חסד. פה זה גמל, יש גם חסידה. שעושה חסידות עם חברותיה. על כן אין רחוק לפרש גם כן מילת גמל, כמו שאנחנו מפרשים את החסידה שעושה חסד עם חברותיה, שהיא לא נוטשת את חברותיה החסידות, אלא גומל עושה איתם חסד, כך בגמל אנחנו נזכרים במילה הזאת, על כן אין רחוק לפרש גם כן מילת גמל, כי אולי טבעם לגמול חסד זה לזה. איננו יודעים מה בדיוק, לפחות אני אינני יודעת מה בדיוק פעולת גמילות החסדים שמופיעה בגמל, אבל לא סתם התורה קראה לאותה חיה עם הדבשת הגדולה והרגליים הארוכות, לא סתם היא נקראה גמל, כי כנראה יש בה תכונה של גמילות חסד, כמו לחסידה שיש לה תכונת חסד. כי אולי טבעם לגמול חסד זה לזה, על כן תוסיף בהם אהבה באומרה וגם גמליך אשקי. כי כל זה סימן שהיא אוהבת גמילות חסדים. אני רק רוצה להזכיר למה עסקנו בעניין הזה של חסד. משום שכשדיברנו על האומר לא, לא, הרי זה מדרכי האמורי, הכוונה היא לומר לנו שמי שעודף את החסד לזולת, בוודאי לגיטימי שבן אדם מאוד היה רוצה לסייע לזולת, אבל בדיוק באותו רגע לא מסתייע בידו, זה בסדר. אבל אדם שהוא חוסם את ליבו מלרצות לסייע לזולת, זה בא, על זה בא נקודת הפגם, על זה מאירת עינינו הגמרא. ולכן אני חזרתי אל התכונה הזאת של חסד, שזו תכונה שורשית בישראל, שמתגלה בצורה מאוד מיוחדת אצל רבקה, אבל בוודאי שמתגלה באבות והאימהות כולם, ומתגלה בכולנו מתוך זה שאנחנו שייכים לעם הזה. כי כל זה סימן שהיא אוהבת מידת גמילות חסדים. ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו, כל קלה שעיניה יפות, כל גופה אין צריך בדיקה. איך בודקים קלה? כן, זה מופיע במסכת תענית. איך בודקים קלה על פי העיניים? האם הגמרא מתכוונת לצורת העיניים, לצבע העיניים? האם זאת הכוונה שמלמדת אותנו הגמרא? ברובד החיצוני של העיניים? או שיש גם עוד משהו באישיותו של האדם? איכן מתגלה הנשמה של האדם? האם מתגלה בידיים, ברגליים? בוודאי, אבל אנחנו פחות יודעים לזהות את הדבר הזה. אומר המהר"ל, איכן הנשמה מתגלה? בעיניים של האדם. בעיניים אתה רואה את בבואה של הנשמה. ולכן, מי שחלילה יש לו מחושי עיניים בשבת, מותר לו על זה לחלל את השבת. משום שזה איבר שהנשמה תלויה בו. ולכן חוזרים חז"ל ומלמדים אותנו, שכל קלה שעיניה יפות, ואנחנו עדיין צריכים בירור מה זה עיניה יפות, למה חז"ל מתכוונים, אם לא רק לצבע ולצורת העיניים, אז מה כן? כל גופה אין צריך בדיקה. וזה דבר שהחוש מכחיש. כי כמה מכוערות בעולם שעיניהם יפות. ועוד קשה, מה ראו חז"ל על ככה לתת עצה לבדוק אחר יופי חיצוני? בשביל זה הגמרא בא לו לומר לנו, לעלות על הרובד החיצוני של העיניים? אלא שהרי כתוב ועלו שקר החן והבל היופי. כן. אלא, וזאת התשובה הגדולה שמלמד אותנו הכלי יקר, מה זה שכל קלה שעיניה יפות, כל גופה אין צריך בדיקה. הכוונה היא, אלא שוודאי שנתנו עצה לבדוק אחר מעשיה. יש עיניים פנימיות, שהן מתגלות בעין טובה. שהעין הטובה מחוללת מעשים נעים. אתה רואה את טוב העין. את העין הטובה. זו תכונתו של אברהם אבינו. יצחק הולך לקבל אישה. הוא אמור להשתדך עם אישה. אליעזר, העבד הנאמן של אברהם, צריך לראות משהו כל כך שורשי באותה קלה שתואם את ביתו של אברהם, את ביתו של יצחק. מהי התכונה השורשית שאליעזר מחפש? עין טובה. עין טובה, מכוח זה שיש לך את התכונה הזאת של עין טובה, של הקלה הזאת יש עין, עיני יפות, חזקה, שמעשיה יהיו נעים, מכובדים ומלאי חסד. ולכן, אומר לנו הכלי יקר, אלא שוודאי שנתנו עצה לבדוק אחר מעשיה, וזאת העצה הייעוצה, שיבדוק עם מי בעלה את עין טובה וגומלת חסדים. כי אם עיניה יפות בבריות, היא מסתכלת על החיים לא באנטיפתיה, לא בניכור. היא מסתכלת על החיים בידידות, בעין טובה לבריות. כמה רבקה הייתה יכולה לרטון ילדה קטנה, נערה, אולי בת 12, אולי בת 14, יש דעות שאומרות שהיא הייתה יותר צעירה מזה. הייתה יכולה לפרש את המציאות הזו של אליעזר, אדם מבוגר, שמגיע עם 10 גמלים. הייתה יכולה לבוא ולהגיד לנו, קדימה, אתה תיקח 9 גמלים, אני מוכנה להשקוט גמל אחד. האם זה, אינה, זה לא מוגזם מה שאתה עושה איתי? נערה צעירה שצריכה להשקוט את כל הגמלים? איזה מזג אוויר היה שם? איזה תנאים היו לה? אולי הייתה צריכה לטפס? אולי הייתה צריכה לשאוב את המים מן הבאר? עבודה קשה לילדה צעירה. האם היא בעלת אהבת הבריות, או שהיא בעלת עין רעה חלילה וחס? זה שהיא מתנהגת כמו שמתנהגת, היא לא מתחשבנת עם המציאות. היא לא מרחלת על המציאות. היא לא מקטרת על המציאות. אלא היא יודעת שהמציאות האלוקית שהגיעה אליה, זה ריבונו של עולם הביא אליה, והיא תתאמץ, בשביל לעשות גמילות חסד, זה דורש מאיתנו מאמץ. בשביל להיות אדם פרטי, זה קל. זה קל יותר. אתה מטפל רק בעצמך. אינך צריך לפרוץ את המעגל של האישיות הפרטית שלך. אתה נשאר עם עצמך. אולי עם משפחתך. רבקה נמצאת כל כך בנקודת החסד, בטבע חייה, שאינה רואה שום פגם, ועד רבה, מבקשת, היא עושה, והיא זוכה לאדם המופלא, לאדם הפנימי, שנקרא יצחק, אדם ענק, שצריך אישה ענקית. ומהי התכונה הענקית הזאת שיצחק יזכה לה? זו תכונת גמילות החסדים הזאת. כך נבנים להיות קלה ראויה, וכך מחפשים קלה ראויה, וכך באמת תכונתם של כל ישראל. כאלה שהוציאו את זה, מוציאים את זה מהכוח אל הפועל, כאלה שבדרך להוציא את הדבר הזה מהכוח אל הפועל, אנחנו משתלמים כל הזמן, אנחנו משתלמים אל המגמה האלוקית. אלא ודאי שנתנו עצה לבדוק אחר מעשיה, וזאת העצה ייעוצה, שיבדוק אם היא בעלת עין יפה וגומלת חסדים. כי אם עיניה יפות בבריות, אז היא בלי ספק שלמה בכל המידות. כמו שאני אמרתי מקודם, העיניים הם ראי הנשמה. כשהעין היא עין טובה, חזקה, שכל המעשים יהיו טובים. חזקו ואמצו. כל טוב, בהצלחה.